פרשת ויגש, אנחנו ברוך השם ממשיכים את הסדרה. כתוב בפרשה, בואו נזכר סתם ככה באופן כללי, בסוף מקץ נתפס הגביע באמתחתו של בנימין, יוסף רוצה לקחת אותו לעבד, ויהודה שערב את בנימין ניגש עכשיו, ייגש אליו יהודה, הוא אומר, ככה חזל אומרים, אמר לו, אתה רוצה עבד טוב, אתה רוצה חייל, אני טוב, טוב בכל, יותר ממנו. אני יכול להילחם יותר טוב, אני זה, ואני אשב, הוא ילך הביתה. זה בגדול. אז בסוף יוסף רואה שבאמת האחים מוכנים למסור את הנפש את בנימין. יש פה מהלך, אנחנו, אולי בקצרה אני אגיד אותו, מה יוסף, כולם שלהם, מה יוסף? כי לכאורה הוא נראה שהוא ככה... מה מעניש את האחים, אבל אחד ההסברים העמוקים לו שיוסף עושות בודק, האם באמת, הוא כשהוא נפרד מהם, הוא זוכר שהם זרקו אותו לבור, מכרו אותו לשמעאלים, הוא לא יודע מה, איך באמת, מה יקרה עכשיו שהוא פתאום יתגלה, אני יוסף, אולי הם יגידו, מה באמת נהיית המלך? עכשיו באמת נראה לך. לא, מה יכול להיות? כי הם לא רוצים שהמלוך תמלוך עלינו? כך אומר אור החיים, שהוא היה בסכנה, הוא היה בסכנה, הוא לא יכול להתגלות, הוא היה בסכנה. אז איך הוא בודק את האהבה שלהם אליו? על ידי, הוא לוקח את בנימין ויוצר אותו מצב כמו שהיה איתו. עומדים לזרוק את בנימין לבור. מה האחים יעשו עכשיו? הם יגידו, הבנים האלה של רחל לא מתאימים פה למשפחה. נעזוב אותם, נעזוב גם אותו ונלך, נבנה את בית ישראל בלעדים. או שהם יגידו, לא, אנחנו לא משרים אותך בבור. כולנו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגבי בידינו, כולם יושבים פה בבור עם בנימין. זו התשובה שלהם, כן? על מכירת יוסף. ככה, ברבנן אומר ועוד אומרים, רצה לבדוק את אהבתם לבנימין ולבניה של רחל. ויהודה, אז לכאורה בסוף מקט, כולנו עבדים לאדוני, יכול להתגלות. אבל דווקא יהודה שאמר, שמחר אותו, רוצה עכשיו לראות את יהודה, אם הוא מוכן למסור את הנפש עד הסוף. וכשיהודה בא ואומר, יושב נעבדך, עבד לאדוני, אז הוא יודע שפה אפשר כבר להתגלות ולא בסכנה. זה המהלך בגדול שקורה כאן. אבל פה עכשיו אנחנו בפסקה, כשיהודה מדבר וגם האחים מדברים, הם כל פעם הם אמרויים, כי עבדך אבינו. הוא אומר, מה שלום אביכם אשר אמרתם? הם אומרים לו, שלום לעבדך אבינו. אב יוסף שומע שאומרים על אבא שלו, עבדך, זה לא טוב. חזל אומרים שירדו לו 10 שנים משנותיו. הוא נפטר 110, האחים נפטרו 120. הוא 110, למה? כי 5 פעמים יש בפרשה עבדך אבינו. נו, אז אם זה 5, למה 10 שנים? כי היה שם המליץ בנותם, היה מתרגם. אז כל דבר שהם דיברו, אז גם המתרגם אמר, הוא שמע 10 פעמים, עבדך אבינו, ירדו לו 10 שנים משנותם. בסדר? אז על זה, מה, מה? מנשה, כתוב שזה המנשה. לא, אבל הוא מסוכן פה עכשיו לשנות. לא, שאלה. אז על זה עבדך אבינו, אתם רואים, הפסקה הזאת עבדך אבינו, יש פה גמרא במסכת ברכות, ותכף נראה דברי הרב קוק בעיניה על הדברים האלה. אמר רב יהודה, 3 דברים, מקור אחד, כן, מקצרים ימיו ושנותיו של אדם. לא יודע מה שם, יש עוד 2 דברים, הדבר האחרון, והמנהיג עצמו ברבנות, אחד שמנהיג עצמו כאילו במלכות, בכבוד, אני זה, אני חשוב, תתייחסו אליי, כן? דאמר מר, מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? מפני שהנהיג עצמו ברבנות, כן? ובכל זאת, הוא היה צריך להיות מלך, יכול להיות שהוא כן היה צריך להיות, אבל בשורה האחרונה, אתה נהנה של זה. אומר הרב, כאן מתחיל הרב, המנהיג עצמו ברבנות, בהנהגה כזו שמצד נושאי נפשו אל תעודות גדולות בחיים, כן, כלומר, מצד אחד זה נכון, כשאדם הולך בגדלות, הוא צריך להיות בגדלות, הוא לא יכול להתייחס לכל הדברים הקטנים וזה. גדלות עכשיו, אנחנו כמו עם ישראל, כמו גאולה. כשבאו גאולה, אז עשו הרבה דברים שהם לא כסדר הרגיל. צריך עכשיו, מלך פורץ גדר, עושים פה, בונים בגדלות. אז תקטנה בעיניו הצרכים הקטנים הרוחניים והגשמיים. כי הוא הולך בגדלות, מה עכשיו? תשמע, אני עוסק פה בעניינים גדולים. אתה ממה מטריד אותי עם הדברים הקטנים שלך? מצד אחד זה נכון, כי הוא צריך לבד בגדלות, אבל תכף נראה מה הרב אומר על זה. אם זה טוב או לא. הוא אומר, המנהיג, טוב, המנהיג עצמו ברבנות, בהנהגה כזו, שמצד נושא נפשו לתעודות גדולות בחיים, תקטנה בעיניו הצרכים הקטנים, הרוחניים והגשמיים. המוסריים והחומריים של אדם. בערך ודמיון, מניעת ההסתכלות ונתינת החלק לכל צרכי החיים ותעודתם, גם על החיים הקטנים שבהם ישללו מהחיים חלק חשוב מתפקידם. אבל זה לא פשוט, כי אתה גוזל דברים חשובים. יש 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 על זה, יש על זה הרבה דברים של הרב, על הדוגמאות לזה. טוב, אפשר כאן, לא זוכר עכשיו, יש שלושה דברים מעריכים, כתוב שלושה דברים מעריכים ימיו של אדם, זה גם בעשרת ברכות. שלושה דברים מעריכים ימיו של אדם, המעריך על שולחנו, מה הראשון? ותפילתו. תפילתו, תקשיבו טוב. תראה איפה זה ברכות, נקרא רגע את העין, היה פה מאוד משלים. שלושה דברים מעריכים ימיו של אדם. תקשיבו טוב, זה נשמע כאילו עזוי לגמרי. שלושה דברים מעריכים, המעריך בתפילתו, המעריך על שולחנו, והמעריך בבית הכיסא. כלומר שהוא צריך לפנה את עצמו, כשיש צורכי הגוף, אתה צריך לטפל בהם. זה נראה, מה הקשר? גוואלד, איך אפשר להגיד את המשפט הזה אפילו בי? זה נראה מה? איפה ברכות? הגוגל מחפש רגע. תביא לי בינתיים כאן איזה אין היה. זה צריך להיות חלק א', איפה זה? שלושה שאכלו, איפה? איזה פרק, פרק שלושה ששביעי? אולי חלק ב', תראו איפה יש הנאיה כאן? הנאיה. וואו, שם למטה? ברכות ב'? שם? אין. טוב, אני אגיד לכם בערך מה שהרב אומר, כי זה מאוד קשור לכאן. עצם האמירה הזאת זה מספיק, כן? המעריך בתפילתו. עכשיו, אדם מעריך בתפילתו. מעריך בתפילתו, זה נפלא, זה רוחני, הוא עוסק ב... המעריך על שולחנו, מה זה? למה, מה העניין? הוא אוכל לאט, שיבואו. תודה. בואו נראה אם... איפה נמצא את זה? רגע. נו. סליחה, אז פשוט טוב לי שנבין מה שזהו, אני מתעכב פה רגע. אתה מוצא איפה זה מעריך... תראו את המילים תכף של הרב. אולי זה שבת? מה? שעד זה מלאכים ימיו של אדם. טוב, בוא, אז אני אומר כבר. תפילה, כמו שאמרנו, תפילה זה דבר מובן. להאריך בתפילה, זה באמת מביא אור החיים. אכילה, מה זה מעריך השולחנו? שהוא מחכה, אולי יבוא איזה עני, ואז הוא יצרף אותו לסעודה. טוב, אז תפילה, מובן. אומרים לו, לא, רגע, אל תחשוב שרק כשאתה מתרומם בתפילה וזה, אז אתה דבק בקדוש ברוך הוא, כן? יש גם חסד. תתייחס לעני, תתייחס למי שצריך. טוב, אז זה גם מובן. זה טוב. אבל גם אומר הרב שם, ממש אומר את המילים האלה, צורכי הגוף, השפלים, הפשוטים, אם אדם יזניח אותם, אם הוא יהיו איתי, הוא לא יודע, לא מתרחץ, לא מתנקה, לא מתלבא, נראה זרוק כזה, זה לא תורה. אומר, מי שמתנהג ככה, זה מסיע אותו מדבקות בהשם שרוצה. ולכן חזל, גם בתוך מה שאומרים, תפילה, וגם חסד של, 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 של אחד שולחן, ידעו גם להגיד שגם צורכי הגוף הבסיסיים, אתה צריך לשמור עליהם. בסדר? זה מספיק. מה? איפה? איך? אז בראשון. עבוד לנו. שאלה אם יש. אוי, איזה שירות. בואו, תראו רק את המילים, כי המילים פה הן משוות למדבט. למדבט המדבט? הנה. מה? לא. טוב, הסברתי לכם את זה, בסדר? הסברתי לכם את זה, בואו נמשיך. אז גם הדברים האלה, לכן הוא אומר, כאדם שהוא שואף לגדלות, אז הוא עוסק בדברים גדולים, הוא אומר, דברים הקטנים כאילו חשוב, הוא אומר, לא, גם בזה אתה צריך להעריך, כמו שאמרנו בגמרא הזאת, כן? אז הוא אומר, גם החלקים הקטנים שבהם ישתלו מהחיים חלק חשוב מתפקידם. אם זה אתה מזניח, אז אתה שולל מהחיים חלק חשוב מתפקידם. וגורמים גם כן מכשולים שעומדים לשטן על דרך החיים. עד שמקצרים בכללם ימיו שטף של אדם. וואי, זה מאוד מדהים, כי פה כתוב, הוא מת בחצי ימיו, כלומר זה קיצר את החיים. שם אמרנו, זה מעריך ימיו, זה מאוד מתאים הדבר הזה. מה? איך? אז איפה בספר? החזרת אותו. כן. עד שהתאמצנו בזה, נראה אולי בסוף יהיה משהו. וואי, כמה יש לנו נהי. נון ד' עמוד ב'. לא ג' דברים מארחים ימיו ושנותיו של אדם. ואלו הם. גמרא, מסכת ברכות, נ"ד עמוד ב'. המאריך בתפילתו, המאריך בשולחנו, המאריך בבית הכיסא. אומר הרב, האדם צריך תמיד שירכוש לעצמו מידה נכונה, שאף ש... תראו, זה ממש אותו עניין. שאף שיכוון דעתו לאיזה עניין נשגב לפי כישרונו ושתימות נפשו בתורה, חוכמה ויראת השם, כן, אתה שואב לדברים מאוד גדולים, מכל מקום משתדל ששום שאיפה לא תזיק לשאיפות אחרות, שהן לפי השקפה הראשונה נראות מתנגדות לה, זה נראה בכלל לא קשור אחד לשני. כי אם צריך שיהיה פונה לכל צדדי השלמות, הנה זה ממש היה הדבר הזה, לכן רציתי את זה. והמטרה היותר גדולה, כן, שואף למטרות דלות, לא תקטין אצלו את הערך של המטרה היותר נמוכה. אם אך נצרכתי על כל פנים לך לענייני האדם, אל תזזה בדברים הקטנים. והנה ראש לכל צרכי האדם, הם הענייני הרוחניות. מעלתו ויחסו אל קרבת אלוקים, זה תכלית כל החמודות. אבל אם התאמצו להיות קונה דבקות אלוקים ומעמד וכונה נשגב שבא לידי הלכות התפילה, לא יקטנו בעיניו צורכי האדם הגשמיים לעניין הטובה הכללית של נדיבות שצריכה להיות נכנסת בתחום הצרכים הגשמיים של כל אני ונקרה. אז הוא עוסק בתפילה וזה, זה מישהו מת לידו, תציל אותו, תן לו אוכל עכשיו, תפסיק את התפילה שלך. איפה, קראתי סיפור הזה השבוע, שחפץ חיים, חפץ חיים, כשהיו באים אליו אורחים בשבת, תראו לכם מה, באים בשבת, מה אומרים דבר ראשון? מה אומרים? מה? שבת שלום, ואחרי זה מה? שלום עליכם, כן? אבל כשהחפץ חיים היו באים אליו אורחים, היה עושה מיד קידוש. הוא אמר, המלאכים יכולים לחכות, פה יש אנשים רעבים, צריך לתת להם אוכל. מיד קידוש. זה האדם ששם לי קודם כל לצורכי האדם הזה, עכשיו אני רעב, תן לו אוכל, עכשיו אריכות, ותגיד זה מישהו כבר יתעלף בינתיים. זה חזק. זה דוגמה. אז אל תהיה עם התפילה שלך והאריכות בתפילה, אל תשכח שיש אני שצריך עכשיו לאכול. נו, אבל את זה עוד מובן, כן? שאף ביותו מתהלך, כמו שאומרים, הוא מרחף, כן? באף מתהלך במעוף שכלו למעלות רמות אלוקיות, ידע שישנם אנשים רעבים, רבים, עטופי רעב וסובלים עוני ומחסור. תעצור עכשיו את הרוחניות שלך ותעזור להם. אל תזלזל בדברים הקטנים האלה. על כן בשבילם צריך להיות מנמיך עצמו מרוממות מעלתו האלוקית, הנקנית על ידי הלכות בתפילה, ולהיות גם מעריך על שולחנו, כדי שלא תסתור משחתו את הרוחניות, שלא זה לא יסתור השאיפה לרוחניות, את שפע טובו לנדיבות הגשמית. עכשיו מה אומרת? דיל מעטי אני ויעיב לי, אולי יבוא אני, ותיתן לו מה לאכול. אמנם שני אלה, אומר הרב, זה דברים גדולים. תפילה, הכנסת אורחים, זה עוד אפשר להבין. כלולים במעלות הרוחניות, וכולי. אבל האדם באשר הוא אדם, הנה כאן, זה על הדברים הנמוכים כאילו. אבל האדם באשר הוא אדם צריך לדעת שעל כל פנים נתון בגוף, גוף בימי. על כן כל צורך קטן מצורכיו החמריים צריך שלא יקטן בעינם, יתעסק בהם כראוי. ורק אז יעלה בידו עושר הגוף והנפש. לדמיון אחד מתנאי הגוף השפלים, זה העניין של, כן, הרחיב את הכיסא. ומזה יבין על כל העניינים השפלים, שצריך אדם ביותו עומד במצב רם, במוסר חוכמה, תפילה, ובנדיבות, אוכל, הערה הגונה שלא יבוס לקטנות כאלה. ומהם גם כן ייקח לעבוד את השם יתברך. שומעים? זה היה חייב להביא את זה. עכשיו אנחנו מבינים מה הרב כותב. תודה רבה. אין היה, כן, קראנו. אז אומר, אדם שהוא מזלזל בזה, אז ודאי, עוד פעם, בואו נראה כאן. שורה 9-8. בערך הדמיון, מניעת ההסתכלות, נטיית החלק לכל צורכי החיים ותעודתם. הנה, עכשיו נבין את זה. כן, אם אתה מונע מלתת לחיים את צורכיהם, גם החלקים הקטנים שבהם, ישללו מהחיים חלק רשום מתפקידם. אם אתה לא נותן את זה, אז זה בוגם, זה מזיק לך לחיים הנכונים. וגורמים גם כן מכשולים שעומדים לשטן על דרך החיים, עד שמקצרים בכלל ימיו ושנותיו של אדם. על יוסף כבר נאמר מקום אחר, על ששמע שאמרו, עבדך אבינו, ושתק. דהיינו, למה הוא שתק? כי עכשיו הוא בא תפקיד, הוא צריך להביא את יעקב לכאן, הוא צריך לדאוג להם לכל צורכם, כן? יש את המטרה נכבדה, הוא צריך להציל את בית יעקב מהרעב וכל זה, לא סתם הוא עושה פה איזה משחק. דהיינו, ביות נושא נפשו למטרה גבוהה ונעלה בעסקו עם אחיו, שהייתה הנסיבה על ירידת אביו למצרים, שהיה צפוי להם התכלית המרוממת של כל פנים יצא מזה בדרך פרטי או כללי, כן, צריכים פה לרדת למצרים, ויש פה תוכנית אלוקית לכל זה. על כן, אז עכשיו כשיוסף נמצא בה, הוא מבין את התפקיד שלו, אז הוא שומע עבדך אבינו, אז הוא אומר, טוב, בסדר, נו, אז אני יכול לשמוע עבדך אבינו. זה עניין פעות, כן? לערך המשימה הכללית הגדולה שלי. על כן, לא נזקק אז לתקן דיוק קטן מדרכי הכבוד ביחס לאביו המוטלים עליו. כן? הוא יכול... הרי יוסף יכול להגיד להם, בלי לגלות, יכול להגיד להם, לא, לא, אבא שלכם מכובד. לא נוח לי שאתם קוראים לאבא שלכם עבדי. יכול להגיד את זה, כן? אבל יוסף אומר, נו, מה עכשיו ניכנס פה לדיוקים? יש פה מטרה כללית גדולה, אז לא. לא, אומר הרב, זה לא נכון. וזאת אמנם משגיאה כללית, שחובת האדם השלם היא, ששום שאיפה יותר גדולה, לא תבלע את הצרכים היותר קטנים. אנחנו ראינו בשם, לקח הרב לקח אותנו לעוד מחוזות אחרים, כן? אבל פה הוא מדבר ברוחניות, כן? אתה עוסק באיזה עניין כללי גדול, אל תגיד שהדברים האלה הם לא חשובים. תתייחס לכל אדם, תכבד אותו, אל תגיד עכשיו, מטרה מקדשת האמצעים. ואין לך דבר שאין לו מקום. זאת היא בכלל תכלית ההרחקה של ההתנהגות ברבנות. כלומר, כשאדם כבר מתחיל להתנהג ברבנות, אז הוא לפעמים, טוב, תשמע, הוא אומר, תשמע, זה כבוד הרב, מה אתה רוצה? תכבד אותי, כן? יש כזה זהו שאדם ספרים גם אני חושב על מי זה היה איזה רב לא יודע מחפץ חיים לא היה רב מקום באיזה היה רב שמינו אותו אני לא זוכר מי זה היה אחד מה אולי זה רב אחד מינו אותו להיות רב באיזה מקום אז עמדו לפני ההכתרה הלכו להסתגר באיזה חדר הלכו לשמוע מה קורה שם אז הם שמעו אותו שהוא אומר, בבקשה כבוד הרב, תתכבד כבוד הרב, בכבוד כבוד הרב. לא הבינו מה. אלא הוא עשה לעצמו את התרגל הזה שכשיגידו לו, הוא לא יתפעל מזה כבר, שהוא לא יתגאה מזה. אז הוא עשה לעצמו הכנות, איך לא? זה לא השפיע עליו עכשיו. זה לא להתנהג ברבנות. שלא, שהרבנות לא תשבש לי את ה... לרומם שפירא זצ"ל, ראש הישיבה. הוא היה גר, אחר כך הוא בא לגור פה ליד הישיבה, אבל היה גר בגאולה. היה גומר שיעור כללי, והיה הולך לאוטובוס, היה נסע באוטובוס הביתה, לגאולה, בקו אחד. גדול הדור. אז היו הרבה אנשים, גם אני פעם אחת, היה לי איזו שאלה לשאול אותו, ואז המשכתי, הוא הלך, אז המשכתי ללכת אחר, המשכתי ללכת איתו, אמרתי, נביא אותו עד האוטובוס. אז הוא ראה שגמרתי את השאלה, אומר, רגע, לאן אתה הולך? מה, אתה מדבר אותי? חזור לישיבה. חזור אותי חזרה, מה? אתה בכלל לבד אותי, מה קרה? יש אנשים כאן. מרן הרב צבי יהודה זצ"ל, זכיתי לשמש אותו. שבת, היה בסוף ימיו, היה, קרתו לו רגל, היה צריך הרבה לטפל, לעזור לו. הוא היה צלול כיין. שבת, אני במשמרתי, חדר ליד, הרב פתאום קורא שהוא צריך איזו עזרה, ניגשתי אליו, והבנתי שלא, לא, הוא היה יושב הרבה במיטה, והיה כואב לו, היה כאבים בגב. אז הוא ביקש ככה שאני, רמז לי שאני יטיב לו את הישיבה, עזרתי, שמתי קצת קריות וזה ככה. ופתאום אהבתי, זה עכשיו שבת בצהריים כזה. תסלח לי שהפרעתי לך לנוח. זה מה שאתה רוצה אמר לי. לא, אני הרב, אני ראש הישיבה. תגיד, יודע שאתה עוזר לי, לא? סליחה שהפרעתי לך לנוח. ככה היו הדברים. זה אדם שלא נהג עצמו ברבנו. מעריכים ימיו, נו, 91, הרצי יודע נפתח. בברום 96. בסדר? זאתי שורה 6, מקור 2. זאתי בכלל תכלית ההרחקה של ההתנהגות ברבנות. האפשרית גם למי שעומד למלא את החובות היותר רמות של המין האנושי. גם לאדם היותר גדול, הנה סיפורים פה גדולי הדור. הם לא נוהגים ברבנות. עם כל השאיפות, מה זה קשור? יש מה שאני, התורה שלי, ואני צריך ללמד תורה וזה, ויש מה שצריך לכבד אותי, לא, יש בסדר, אבל לא לעלות על זה עכשיו, על הגל, כן? ועל זה נאמר בפרשת המלך, המלך, מה תפקידו? דבר ראשון, צריך לכתוב ספר תורה, למה צריך לכתוב ספר תורה? התורה אומרת, לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה, ימין ושמאל. שסעתו נפשו, זה שהוא נפשו נושאת אל מסעות נפש רומים, לא יניעו אותו מהחיובים הכלליים שאינם כלל בערכם. ועל זה נאמר, למען יעריכם, כן, אם לא תנהג ברבנות, לבלתי ירום מאחיו, אז למען יעריך ימים על ממלכתו. כי החיים ממולאים, תקשיבו טוב, זה מסר עצום. כאילו לא, 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 לא רק, כן? מהשאיפות הגדולות הבאות מזמן לזמן בעסקתם, שאתה מתעסק איתם. כי אם מכל צדדי החיים הנהוגים באדם, והישרה בכל צדדי הטוב והיושר, כתורה וכמצווה, תרומם ותחליף כוח ועוז, להצליח גם ביותר בפעלים היותר כלליים ורמים במעלתם. אספר לכם עוד סיפור על הרב צבי יהודה. ודומה. היה הרבה דברים מעניין לזה, שהוא לא היה מחזיק טובה לעצמו, ולא... דומה ולא דומה, אבל סיפור שאני אוהב לספר אותו. זה, הסיפור הזה קרה ביום השני שהגעתי למרכז הרב. הגעתי יום חמישי למרכז הרב, ראש חודש אלול, תפשין למתת, לפני 40 שנה. ביום שישי ניגש אליי חבר, אומר, אתה רוצה לאכול אצל הרב היום? אומר לו, מה? אתה רוצה לאכול אצל הרב היום? מה הרב? הוא אומר, אוכלים אצל הרב צבי יהודה, אתה רוצה לאכול? רץ, מה? איזו שאלה. לא הייתי רגיל שאפשר ככה ללכת לראש הישיבה, לאכול אצלה, זה לא... לא הייתי רגיל לדבר כזה. אנחנו ליל שבת לאכול אצל הרב צבי יהודה. המשמש שלו, זה היה כבר נשוי, הלך הביתה לאכול בביתו, רב יוסי בדיחי, שיאריך ימים, רפואה שלמה. אמר לנו, הנה פה האוכל, מנה ראשונה, מנה שנייה, אבל מדי פעם תיתנו לרב צבי יהודה איזה כוס תה, כי הרב צבי יהודה, הרב צריך לשתות תה, בן 90, לבריאותו צריך לשתות הרבה תה. מדי פעם תכניסו איזה כוס תה. טוב, הלך, הלכדו, הגש לו מנה ראשונה וכוס תה. הרב לא שותה את התה. ללחץ, 10 דקות, רבע שעה. בסוף החבר, אחד הבחורים, הרב, התה מתקרר. הרב צבי יהודה אומר, אני? ומה איתכם? אמרנו, הרב, לא, אנחנו לשתות, אנחנו לא שותים. הלך הבחור, מילה כזה תרכיז, היה כזה תרכיז אדום כזה, פטל כזה. שם מזג לכולם, אנחנו כולם שותים. הרב לא שותה את התה. אנחנו כבר הסתבכנו, מה הולך להיות? עוד דבר זמן, הרב, התה. הרב צבי יהודה אומר, אני? ומה איתכם? איזה חביבות, אתם לא יודעים מה זה, כמו שמספר לכם. הבנו, הלך הבחור, הכין תה לכולנו. וכשהרב צבי יהודה ראה שיש גם לנו תה, אז הוא שתה את התה שהוא כל כך נזקק לו וכל כך צריך אותו. אתם מבינים? זה השיעור הראשון שזכיתי לקבל מרכז הרב מהרב צבי יהודה, ומאז דבקתי בו בתורתו. מה אדם צריך יותר? באתי מקום חדש, באתי מקומות אחרים, זה היה וואו. לא הנהיג עצמו ברבנות, ממש. בואו נראה מקור 7. כתוב כן, אז יוסף מתגלה לאחיו והאחים באים ליעקב, עשרים לו שמצאנו את יוסף, עוד יוסף חי, ויעקב יורד למצרים, וכתוב בדרך, ואת יהודה שלח לפניו, להורות לפניו, להקים ישיבה. עד שהם באו, כבר הייתה שם ישיבה. בגושן, הוא ישיבה, ולמדו תורה שם. אבל כאן, עכשיו, הפסקה הזאת, אני גיליתי את זה מאוחר. יכול להיות שאם הייתי מגלה את זה לפני כן, היינו לומדים פה היום משהו אחר, אבל הרווחנו מה שלמדנו היה טוב. אבל הפסקה הזאת כאן בשבע, הרבנים החשובים האלה שהזכרתי אותם, הרב חגי לונדין ואבי הרמר, הם איפה שכתוב איזה משהו שקשור, הם שמו, והם לקחו איזה מאמר גדול וארוך, ורק שמו איזה כמה שורות מהמאמר הזה, שהוא קשור לפרשה. אז אני, אחרי שמצאתי, רציתי להבין את הפסקה הזאת, חיפשתי מאמרי הראיה, וגיליתי שהמאמר הזה, הוא מופיע במאמר גדול שכתב הרב קוק, אמר, הוא כתב, שנקרא המספד בירושלים. המספד בירושלים זה הספד שהרב קוק הספיד את דוקטור בנימין זאב הרצל. כף תמוז ונפטר. ושם הרב מסביר בעומק נפלא מאוד את עניינם של משיח בן דוד, משיח בן יוסף משיח בן דוד. זה קשור גם להפטרה, בהפטרה כתוב, יחזקאל אומר, בן אדם, קח לך את עץ אפרים, תת עליו את עץ יהודה, ויהיו לאחדים בידיך. שני המשיכים האלה, הם לעתיד לבוא, זה דבר אחד. והרב מסביר, הרב מתחיל כך, אז אני אגיד לכם את זה קצת בתמצית, קצת נרחיב את זה, אני רוצה שנסתפק רק בזה, כי כיוון שראיתי את זה, אני גם, בדף של המכון, אני כותב, דברים מהרב קוק לפרשה. אז את זה כתבתי השבוע. אז אני הכנסתי, למדתי את כל המספד ותמצאתי אותה. אני מקווה שעשיתי דבר טוב. הרב כותב ככה, כמו שבאדם, זה קשור מה שלמדנו בפסקה הקודמת. יש לאדם נשמה ויש לאדם גוף. יש לאדם שכל ויש לאדם צורכי גוף. הוא צריך לתת מזון לצורכי השכל שלו, הוא צריך לתת מזון לצורכי הגוף שלו. אם אנחנו אומרים. הוא אומר, כמו שזה ככה, זה ככה גם בעם ישראל. עם ישראל צריך לפתח את הצדדים הלאומיים, החומריים, המדיניים, הממלכתיים, כל זה, וכמובן, התעודה הגדולה, זה להיות אור לגויים, הייתה יהודה לקודשו, הדברים הרוחניים. לדברים האלה אומר, רוחנו יוסף ויוסיף יהודה. הנה, אז זה כאן באה הפסקה הזאת, בהקשר הזה, מקור שבע, ואת יהודה שלח לפניו על יוסף, הנה מתחילה, הוכנו שני כוחות כלליים בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. יוסף היה המשביר, ששלח אותו אלוקים לפליטה גדולה להחיות עם רב, החיה את יעקב ובניו בחיי חומר, לחם לפי התו, בעת שגם כל הארץ באו למצרים לשבור, כן? הוא נותן לו, יוסף הוא המשביר, כן? הוא כאילו עוסק בעניינים החומריים. אבל צריך אותם, כן? אי אפשר לבסס, להקים אומה בלי מדינה, בלי ארץ, בלי צבא, בלי ממלכה, אי אפשר. יש אנשים שטועים שהם רוצים כזה, איזה משהו כזה, משיח כזה, רוחני, שלא יודע איפה הוא בדיוק נמצא, כן? צריך. והיה נבלה בין האומות יוסף, וידע 70 לשון, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם, ומכל מקום ידע כוח קדושתו, אבל הוא שומר על הצד הקדושה שלו, בכל העניינים. יהודה מיוחד לכוח ישראל המיוחד, אתה יהודה לקודשו, ועל ידי קיבוץ שני הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים, הכוח החומרי מתעדן ומתקדש מצד קרבתו אל הקדושה המיוחדת לישראל, והכוח הרוחני מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר, כדי לגלות אותו ותפארתו על ישראל. עד שקרני אותו היו מירים גם כדי לעולם כולו. אז זה הרב, את זה הם הביאו פה ממש בתמצית. הרב ממשיך שם ואומר, אבל באבונותינו, בני ישראל מעשו במלכות בית דוד, ובעיר רובם, והתפצלה הממלכה, ולא רק שהם לא קיבלו זה מזה הכוחות האלה, הם נלחמו זה בזה. וזה הרב שם מעריך, ואיזה דברים נוראים מזה, השאיפה לעתיד לבוא, כמובן שהם מתאחדים. אומר הרב, הציונות שעכשיו בתחילת דרכה, היא מקבילה למשיח בן יוסף. זו ההופעה החומרית, תחילת ההופעה של בית ישראל, זה קודם כל הופעה חומרית. אנחנו נבוא לכאן, נבסס ארץ, נבסס מדינה, נבסס צבא, נבסס מלכות. על גבי זה, נבנה את הקומה השנייה הרוחנית, הייתה יהודה לקודשו. שמה? שמה? חוכמה ונבואה, למה, מה? לא, בסדר, זה מה שיוסף, כן, יש לו גם את הצד הזה, כן, אבל זה יותר, אולי זה בצד היותר פנימי, וזה בצד ההשפעה שלנו כעם על העמים, לא יודע. זה בית ישראל העמים וזה בית ישראל פנימה, לא יודע. טוב, בסדר, אז זה כאן הפסקה הזאת ככה בקצרה. 8, כאשר הם באים לפרו, יוסף מביא את אחיו לפרו, הוא אומר להם, מה מעשיכם? אז הם אמרו לו, אנשי מקנה היו עבדיך מנורנו, ועד עתה, גם אנחנו, גם אבותינו, ישבו לעבדיך בארץ גושן, שיהיה לנו שם מראה וכל זה. אז הוא אומר להם, טוב. הוא אומר ליוסף, תשים אותם בארץ גושן. מעניין כאן הפסקה הזאת, שהרב נותן ערך מיוחד לחיי הרועה. ויותר מעבודת אדמה. מעניין. בואו נראה כאן מאוד... מאוד הופתע, לא יודע, ככה לא הכרתי. מקור 8, אומר הרב, רק תראו שהרב, כן, מתייחס לכל דבר, אין דבר, אין פרט במציאות שהרב לא מתייחס אליו. אין אני חושב משהו שאפשר, לא, שאפשר להגיד, הוא לא כתוב בדברי הרב, אין דבר כזה. חיי הרועים, אומר הרב, הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה, הקראתי את זה בבית, השבת, אז הילדים שלי קצת, הם לא רואים, אבל הם ככה חיים קצת באווירה. היה לי בן אחד שקצת נגע בזה קצת, זה אומר לי, מה אבא, אתה לא מבין, זה משהו, זה איזה שלווה כזה, זה משהו. לא, אני באמת לא יודע, אני לא התנסיתי בזה. אבל חלק מהילדים שלי מאוד הבינו את זה, מאוד נהנו מזה. חיי הרועים הם החיים מביאים את האדם להתבוננות שכלית בריאה, התבוננות פנימית, לא חקרנית, עשויה ומלאכותית, אלא כן, זה משהו אמיתי, זה משהו בטבע, משהו ב... חיים שהשיתוף עם הטבע גדול הוא מאוד, כן? מצד אחד שיתוף עם הטבע, ומצד שני אין עבודה רבה מפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח בממקי החומריות, כתוכניתה של עבודת האדמה הרגילה. כלומר, פה הרב אומר שאדם שעובד עמל בעבודת האדמה, אז הוא משבר את הגוף באיזשהו מקום, הוא כבר אין לו זמן בכלל לחשוב, להתבונן. הוא מפורק, אין משהו... חיי הרועה זה משהו כזה יותר נעים, יותר... וזה נותן לאפשרות גם להשתמש בכוחות השכל, ההתבוננות. נמצאת... כלומר, אין את כל זה, את העבודה שמפרכת את הגוף וכו', בעבודת המראה. על כן היו אבותינו, החושבים הגדולים של משפחת האדם, רועי צאן. בדרך כלל אנחנו עומדים פה דבר רב קוק, אבל ראיתי כאן איזה שתי פסקאות הם, שוב, אני מזכיר אותם לשבח הרבנים שאספו את הדברים, בתוך חומש הראיה, דברים יש שיחות הרב ציודה על כל הפרשיות, אבל דברים מאוד מיוחדים ש... קשורים לפסוקים מסוימים בחומש, הם הביאו גם כן, בחומש הזה. אז הפעם אמרתי, מדי פעם נביא גם איזה דבר חשוב שהרב ציודה, אז נביא את זה כאן. אומר הרב ציודה, ב9, כתוב כל הנפש הבאה לבית יעקב, הבאה מצרים ה-70 נפש. אצל בני יעקב אנו מוצאים שני צדדים, וכל אחד מתגלה בכפליים. פרשיות ויש הם מקץ, ופרשיות ויגש ויחי. מצד אחד הם מופיעים בעבד מקרד בערך אישי שלהם, בתור אבות מספר 2 של כלל ישראל. כל אחד הוא סגולתו מיוחדת. אבל תשעודה מסביר שהמחלוקת הזאת בין האחים, זה לא חייל הסינה או דברים, אלא כל אחד יש לו צד מיוחד שהוא בונה בבית ישראל. ובתחילת ההופעה שלהם, כל אחד צריך להופיע בצורה כזו, שכאילו רק אני פה ולא אתה. כדי שהייחוד שלו יבוא לידי ביטוי בצורה מלאה שלמה. צריך לקרוא שם בשיחות, בעריכות. אז זה משהו כאן רומז. כל אחד בערך האישי הפרטי שלו, אבות מספר 2, כל אחד הוא סגולתו המיוחדת. אבל יש יותר מזה, ויגש ויחי, הם מופיעים בתור בנים. ובזה הם כבר התחלה של עם ישראל הממשי. התחלת ממשית של מציאות הציבור שלנו. ומהגרעין הזה, שיש בו כבר קצת ממשות, מתחילה להימשך על שרשרת הריבועית. כל הנפש הבאה לבית יעקב 70 נפש. מתוך כך, כתוב בסוף ויגש, פסוק אחרון, וישו בארץ גושן, וירבו ויעצו מאוד מאוד. ריבוי גדול. הכמותיות, מעניין, יש לה גם ערך של לחיותיות. כלומר, מתחילים להיחשב כעם. פרו אומר אחר כך בתחילת שמועות, הנה עם בני ישראל רב ועצו ממנו. זה, אבצע די המדגיש, מי ייתן טעור מתאמה, שהראשון שמדבר אותנו כעם, זה פרו. הנה עם בני ישראל. אנחנו נפגשים עם עם בני יעקב, פעמיים בכפליים, בערכם האישי, בתור אנשים חשובים, גדולים וקדושים שהיסוד שלנו, ובתור התחלת הופעת מציאותנו הממשית. זה לא סתם כאן, הרב ציודה, היה לו מהלך מאוד מיוחד, לאורך כל הפרשיות, כמעט כל פרשיות התורה, מאוד בולט בבראשית ושמות, היה כל איזה זוגיות הפרשיות. כל פרשה, כל איזה הופעה מופיעה בשניים. בראשית נוח, פרשיות של מעשה בראשית, פרשיות אוניברסליות, כלל עולמיות, ככה כל. לך לך וירה, פרשיות של אברהם אבינו. חיי שרה תולדות, יצחק אבינו. ויצב וישנח, יעקב אבינו. וישב מקץ האחים בצד האישי, ויגש ויחי האחים כבר בתור הופעה ציבורית. שמות וירה, הכנה ליציאת מצרים. בו בשלח, יציאת מצרים. יצרו משפטים, מתן תורה, תורה ומצוות. תרומה תצווה, ציווי על הקמת המשכן. ויקל פקודי, הקמת המשכן. ובאמצע היום הרב ציודה, פיצוץ. פיצוץ הסדר. כי תיסה, חטא העגל. אין לזה חיבור. פרשה בפני עצמה. כך היה, זה המהלך. פעם עוד נלמד הרב, נחזור. אחרי שנגמור סבב של 10 שנים, בעזרת השם, נחזור הרב ציודה. שם אני יותר. מקור 11. אמרנו, קודם דיברנו את יהודה שלח לפניו וליוסף להורות לפניו. להורות לפניו זה להקים בית מדרש. אומר הרב ציודה, גם חשוב מאוד, לגוף הישראלי יש נשמה, והיא התורה. זה קשור למה שדיברנו על יוסף ויהודה, כן? יוסף הקים פה את המלכות, כן? הקים ממלכה, משביר לכל הארץ. מיד צמוד לזה צריך לבוא יהודה שמקים את בית המדרש, בסדר? לכן הרב ציודה כאן אומר, לגוף שהתחיל כאן עם יוסף, יש נשמה, זה התורה. ככה אני חושב, זה... יש פה רמז עמוק במילים האלה. ושניהם מהווים גילויים שונים של אותה חיוניות אלוקית. כשבריחו, ישראל והוראי תחדו. עניין זה מתבהר פרשתנו. יעקב, שורה 5, מקור 11. יעקב, הנה הוכח לרד מצרימה, אבל לפני כן, ואת יהודה שלח לפניו, ואת יוסף להורות לפניו. הביטוי להורות מובנו לכאורה תורה. אמנם חז"ל מפרשים להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. כפי שמביא רש"י. יהודה נשלח על ידי יעקב אבינו למצרים כדי לסדר את כהנים יחד עם יוסף המולך במצרים. כפי שרש"י בעצמו אומר פירוש ראשון, לפנות לו מקום ולהורות איך להתיישב. אבל קודם כל, יש לסדר מקום שממנו תצא הוראה. כל סידור העניינים ממלך מצרים צריך להיות על פי תורה. מלכות יוסף במצרים היא הכנה למלכות ישראל. ואומנם כל סדר המלכות בישראל צריך להימשך מסדר התורה. זה החיבור, כמו שאמרנו, של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בעזרת השם. תודה רבה, שבת שלום.